כלכליסט טו גו, פודקאסטים מבית כלכליסט.
אני יודע איפה שיחקת בקיץ האחרון. כתבתו של עמית קלינג מתוך מוסף כלכליסט, פברואר 2021. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה, קורא אמיר אשר, עריכה טכנית שלומי גילר. בזמן שהעולם התמכר למשחקי מחשב, טנסנט הסינית מפעילת וויצ'אט נהפכה לחברת הגיימינג הגדולה בעולם. ועם נגיעה בכמעט כל מותג חשוב, מפורטנייט ועד קול אוף דיוטי, היא כבר שווה יותר מטריליון דולר. כך גדלה החברה ששולטת בחיי הסינים למפלצת ענק שאוגרת מידע על מיליארדי אנשים, גם במערב, וסותמת פיות בקלות, אפילו את של נשיא ארצות הברית. בבוקר ה-25 בינואר 2021, חברת הענק הסינית טנסנט חצתה לרגע את הרף הנחשק של מועדון הטריליון דולר שווי, מועדון מצומצם מאוד שבו חברות אפל, אמזון, מייקרוסופט וגוגל. טנסנט מוכרת בעיקר כמפתחת ומפעילה של אפליקציית וויצ'אט, שמהווה עורק חיים מרכזי בסין, וחולשת על כמעט כל אספקט בחייהם של יותר ממיליארד משתמשיה. מרשת חברתית, דרך ביצוע תשלומים וקביעת תורים, ועד ניפות בדרכים. אלא שפעילותה העיקרית של טנסנט, 30% מהכנסותיה, היא בכלל גיימינג. טנסנט הפכה בשנים האחרונות לחברת הגיימינג הגדולה בעולם, עם אחיזה בכמעט כל המותגים המערביים הגדולים, מפורטנייט, דרך קול אוף דיוטי ועד אסאסינס קריד. במילים אחרות, בזמן ששיחקתם, טנסנט נהפכה למפלצת ענק ששולטת בתעשייה העולמית, ומחזיקה במידע על מיליארדי אנשים בכל העולם. כמעט בלתי אפשרי כיום לשחק במשחק מחשב כלשהו בלי להיות מחובר לטנסנט. כחברת החזקות, הניחנה בחושים חדים ובקניינות מצוינת, היא הצליחה להשתרש עמוק בתעשייה. היא מחזיקה ב-100% מריוט האמריקאית, האחראית ל-League of Legends, מהמשחקים המצליחים ביותר בעולם והבולטים בתעשיית הגיימינג התחרותי, 81% מחברת המובייל הפינית סופרסל, האחראית ללהיטי הענק Clash of Clans ו-Clash Royale, שנרכשה ב-2016 תמורת 8.6 מיליארד דולר בעסקה הגדולה ביותר בתולדות תעשיית הגיימינג. 40% באפיק גיימס, האחראית לפורטנייט, המשחק הכי גדול של השנים האחרונות, ושבבעלותה גם סביבת הפיתוח הפופולרי למשחקי תלת ממד, מנוע אנריל. אבל טנסנט לא משחקת רק בעבור אחוזים גבוהים, אלא אוהבת גם לרכוש החזקות מיעוט בחברות גדולות, ובהם 5% ביוביסופט, אסאסינס קריד, 5% באקטיביז'ן בליזרד, קול אוף דיוטי וורלד אוף וורקראפט, ו5% מענקית משחקי האסטרטגיה השוודית פרדוקס, סטלאריס. בשנה האחרונה היא גם בלעה כמה חברות אינדי קטנות ומבטיחות, שבמקביל נפוצו שמועות על כוונותיה להשתלט אפילו על טייק 2, שבבעלותה המשחק הסופר פופולרי GTA ואלקטרוניק ארץ של פיפה. מה שמטריד בבולמוס הרכישות הזה הוא שהשלכותיו מגיעות הרבה מעבר לביצת הגיימינג. בדומה לגוגל, אפל, אמזון ופייסבוק, טנסנט הגיע למעמד חזק יותר משל כל ממשלה או רגולטור מקומי, וכל מהלך שלה משפיע על חיי היומיום של כולנו, אפילו במערב. שאף אחד לא יעז לומר מילה על הונג קונג. באוקטובר 2019, הגיימר המקצועני ההונג קונגי בליץ צ'אנג, או בשמו האמיתי אנג וואי צ'אנג, התראיין בסטרים רשמי של בליזרד לאחר שהתחרה במשחק הקלפים הדיגיטלי הרטסטון. בליץ צ'אנג לא היה גיימר רם דרג במיוחד, אבל הוא הרבה להשתמש בפלטפורמות שלו ברשתות החברתיות כדי להביע תמיכה בהפגנות שסחפו אז את הונג קונג, עיר מולדו, במחאה על ניסיונות ההשתלטות הסינים, לשחוק בהדרגה את הדמוקרטיה של הונג קונג, הנהנית עדיין ממעמד אוטונומי של אזור מנהלי מיוחד. בליץ צ'אנג, שהרוויח בתחרויות הרסטון כבר כמה עשרות אלפי דולרים, בסך הכל עתה ברעיון שלו מסכת אבך, כפי שנהגו לעשות המפגינים ברחובות כדי להתגונן מגז מדמיע, להסתיר את פניהם מאמצעי הניטור, וחזר לסלוגן המפורסם, שחררו את הונג קונג, המהפכה של דורנו, סלוגן שהשימוש בו אף נאסר בחוק באמצע השנה שעברה, בטענה כי הוא מציס את הציבור וקורא לבדלנות הונג קונגית. זה הספיק כדי שהשידור מהתחרות שהתקיימה בטיוואן יופסק ויוסר מהאוויר מיידית, וכדי שבליץ צ'אנג ייכנס בכספי הזכייה שלו מאותה תחרות, כ-4,000 דולר, ויאסר עליו להתחרות בטורנירים המקצועניים של הרטסטון למשך שנה. אם לא די בכך, בליזרד פיתרה את המראיינים של בליץ צ'אנג, אף שלא היו שותפים להצהרתו. בליזרד חשבה שהיא משתיקה את בליסצ'אנג וחוסכת לעצמה צרות, אבל זה כמובן לא קרה, קרה בדיוק הדבר ההפוך. לא רק שהיא נכשלה, אלא גם שניסיון ההשתקה שלה משך תשומת לב בינלאומית הרבה מעבר לזו שהייתה אמורה להתעורר. מלחמת בליזרד נגד בליסצ'אנג זכתה לכותרות, וכמעט מי שהייתה לו נגיעה לפרשה, גיימרינג, תושבי הונג קונג, אפילו לא מעט חברי קונגרס אמריקאים, במפגן נדיר יחסית של אחדות בין מפלגתית, נעמד לצד אנג וואי צ'ונג. ההשטגים הפופולריים בנושא קראו בנשימה אחת להחזיר את בליץ ולהחרים את בליז. האם 5% שטנסנט מחזיקה בבליזרד שיחקו תפקיד דרמטי בהחלטתה לנהוג ביד קשה כל כך בבליץ צ'אנג? סביר להניח שלא. לבליזרד היו סיבות טובות מאוד לרצות לא להרגיז את השלטונות הסינים או את הציבור הסיני, שוודאי יש בקרבו מספיק גיימרים פטריוטיים שהתרעמו בחנות על המחאה. שוק הגיימינג בסין הוא עצום ומשמעותי מאוד לחברה כמו בליזרד, שעושה בדיוק את סוגי המשחקים שמצליחים מאוד באסיה. משחקי אסטרטגיה בזמן אמת, סטארקראפט, משחקי תפקידים מרובי משתתפים, World of Warcraft, ומשחקים המתאימים במיוחד לגיימינג תחרותי, Hearthstone ו-Overwatch. יכול להיות שאם בליזרד לא הייתה עושה דבר, טנסנט באמת הייתה מרימה הטלפון, היא פשוט לא הספיקה. הפרשה הפנתה גם המון מבטים לעבר החברות האחרות שנמצאות בבעלות חלקית או מלאה של טנסנט. האם המנהלים שלהן יגיבו? וכיצד הן התנהלו בסיטואציות דומות? אפיק גיימס הבהירה בהודעה רשמית ובציוץ אישי של מנכ"ל החברה טים סוויני כי לא תפעל באותו אופן. אפיק תומכת בזכות של שחקני פורטנייט לדבר על פוליטיקה ועל זכויות אדם. אפיק היא חברה אמריקאית ואני בעל השליטה בה. קבע סוויני נחרצות בתגובה לדיון שהתפתח בעקבות ציוץ של עיתונאי הגיימינג הבכיר ג'ייסון שרייר. ואם יופעל עליו לחץ מבחוץ? לא במשמרת שלי, כמנכ"ל מייסד ובעל שליטה, התחייב. ריוט לעומת זאת גם, חברה אמריקאית כאמור, נהגה אחרת וביקשה משחקניה להימנע מהצהרות פוליטיות מכל סוג, בסטרימים הרשמיים של משחקיה לקראת תחילת האליפות השנתית של League of Legends. באותם ימים אף נפוץ הטענה כי שדרי המשחק התבקשו לקרוא לקבוצה המתחרה מהונג קונג, הונג קונג אדיטיוד, בראשי התיבות HKA, לאחר שאחד מהם החל להגות הונג קונג, הוא מיד תיקן את עצמו ל-HKA. אחרי אותי כחיש הזאת, ואמרה כי זה בסך הכל היה תיקון ניסוח תמים של השדר. והחברות האחרות? הן בעיקר שתקו. קיוו שתקריות כאלה לא יקרו אצלן ושכל הסיפור הזה יעבור כבר. והוא עבר. פשוט משום שבתוך כמה שבועות, סין נהפכה למוקד ההתפרצות של הקורונה והחיים השתנו לגמרי. ההפגנות בהונג קונג התפוגגו עם הסגרים, תעשיית הגיימינג זינקה. טנסנט הרוויחה מיליארדים וסיסמת המהפכה שבליץ צ'אנג ציטט הוצאה כאמור מחוץ לחוק. העולם עבר הלאה. זובור לבחירי ה-NBA, תחרות מחיאות כפיים לנשיא סין. הסיפור של בליץ צ'אנג אולי נשמע אנקדוטלי, אבל הוא חלק ממגמה רחבה ומטרידה. בזמן שפרשת בליץ צ'אנג הסעירה את עולם הספורט המקוון, התרחשה פרשה אחרת שהסעירה את עולם הספורט הפיזי. דריל מורי, הג'נרל מנג'ר של קבוצת ה-NBA יוסטון רוקטס, הביע בטוויטר תמיכה במחאת הונג קונג. סין בתגובה התפוצצה. נותני יחסות של המועדון בסין ניתקו עמו את יחסי העסקים, ובעלי הזכויות לשידור משחקי ה-NBA בכללותם, לא רק של הרוקטס, הודיעו כי המשחקים לא ישודרו. מורי מהר להתנצל, והליגה פרסמה הודעה מתרפסת בעמוד הסיני שלה, שבה אמרו בחיריה כי הם מאוכזבים מאוד מההתנהלות של מורי. ואיך כל זה קשור לטנסנט? טנסנט היא המחזיקה בזכויות השידור הדיגיטליות למשחקי ה-NBA בסין, בעסקה שהייתה שווה לליגת הכדורסל החזקה בעולם, $1.5 מיליארד. היא זו שלחצה על ה-NBA בשם כבודה של סין, וניצחה. אפשר להעלות כמה השערות מדוע מה הוא הטנג, המכונה פוני מה, מייסד ומנכ"ל טנסנט, מקפיד ליישר קו עם הממשלה שלו. אבל כשם שקשה להעריך את מידת הפטריוטיות של אזרחים פשוטים במשטר דקעני, כך קשה להעריך אותה בקרב דמויות ציבוריות בולטות, בייחוד כשהן פרטיות וחשאיות כמו פוני מה. בעוד מייסד הליבאבא ג'ק מה תמיד היה דמות ציבורית בולטת, ההתבטאויות הפומביות של פוני מה הן מצומצמות הרבה יותר. יכול להיות שהוא פשוט איש עסקים זהיר מאוד, שלא רוצה לעצבן לא את הממשלה מלמעלה ולא את ציבור הצרכנים שלו מלמטה, בפרט אחרי שג'ק מה נעלם לכמה חודשים לאחר שמתח ביקורת פומבית על הממשלה והמערכת הבנקאית של סין. יכול להיות שהוא באמת מאמין בלב שלם בצדקת הדרך של הממשלה הסינית. אחרי הכל, הוא היה לתקופה חבר בפרלמנט הסיני והתבטא בעבר בעד צנזורת רשת. הוא קורא לזה אחריות ציבורית. תחושת האחריות הציבורית הזו מתבטאת, למשל, באחד המשחקים היחידים שטנסנט הפיקה בעצמה בשנים האחרונות. Excellent Speech, Clap of Xi Jinping. משחק מובייל שיצא ב-2017, והמטרה בו היא למחוא כמה שיותר כפיים לנאום של הנשיא שי ג'ינפינג. שנתיים לאחר מכן, טנסנט הודיע על שיתוף פעולה רחב יותר עם המפלגה הקומוניסטית של סין, שבמסגרתו היא תשווק משחקים פטריוטיים. אחד מהם היה Homeland Dream, משחק פיתוח עיר למובייל, סוג של גרסה כלילה וסינית של סים סיטי, בדגש כמובן על ערכי המדינה והמפלגה. השחקנים יכולים לבחור כל עיר סינית גדולה ולפתח אותה בהתאם ליעדים הרשמיים של המדינה. אחת מהערים היא כמובן הונג קונג, שהמעמד האוטונומי שלה במשחק אינו קיים. אבל יש גם עוד אפשרות לפרש את ההתנהלות של פונימה. בניגוד לאליבאבא, שנהייתה מעצמה משליחת מגוון אינסופי של מוצרים לכל קצוות העולם, המוצר העצמאי הגדול של טנסנט הוא וויצ'ט. וההצלחה המקומית שלה היא תוצאה ישירה של חסימת מתחרותיה בסין, וכמובן של שיתוף הפעולה המוחלט שלה עם שלטונות סין. וויצ'ט משתפת איתם את הדאטה של המשתמשים שלה בלי למצמץ, וכמובן מצנזרת כל מה שהשלטונות רוצים לצנזר. במובן הזה, וויצ'ט היא לא רק אפליקציה או רשת חברתית, היא גם סוכנות הביון הגדולה בעולם. לפי המגזין Foreign Policy, ה-CIA אף קבע שטנסנט קיבלה בתחילת דרכה מימון מהמשרד לביטחון פנים, מה שהוביל למערכת יחסים שתוארה כלא ציות אבל שיתוף פעולה הדדי. טנסנט הכחיש את הדברים בתוקף ונמקע זאת בכך שכחברה ציבורית זה 16 שנה, המקורות הפיננסיים שלה שקופים לחלוטין לציבור. אפילו טראמפ עשה סיבוב פרסה במלחמה בטנסנט. לא צריך להיות חשדן באופן יוצא דופן כדי לקחת את המידע הזה, לחבר אותו עם רשימת החברות שבהן טנסנט רכשה נתחים, ולקבל חזון טכנו-פרנואידי מדאיג במיוחד. אם כך, טנסנט נוהגת במידע על אזרחי סין, מניין לנו שהיא לא נוהגת כך גם במידע על הלקוחות המערביים שלה, כנראה יותר ממיליארד גיימרים שבכלל לא ידעו שהם לקוחות של טנסנט. כדי להעריך את היקף הכוח שיש בידי טנסנט, צריך להבין שמשחקים מודרניים הם שירותים אינטרנטיים רוויי דאטה. ישנו המידע הבסיסי, זה שאפשר לקרוא לו הנטפליקסי. אילו סוגי משחקים אנחנו אוהבים, כמה כסף הוצאנו על משחקים ובתוך משחקים, כמה שעות שיחקנו, ובאיזה חלק של היום או הלילה, אם אנחנו משחקים עם חברים או עם זרים. ישנו המידע הפייסבוקי. בני כמה אנחנו, מקום מגורנו, המגדר שלנו, באילו תנועות פוליטיות אנחנו תומכים וכו'. נתונים שפייסבוק ומקבילותיה שמחות לחלוק עם לקוחות משלמים גם במערב. ישנו המידע המורכב יותר, הפסיכולוגי התנהגותי הייחודי לגיימינג. כבר באמצע 2019, אתר חדשות הגיימינג פוליגון התייחס לעובדה כי משחקים סיפוריים הכוללים אלמנטים של בחירה, האם אתה סומך על דמות של שוטר או לא, האם אתה בוגד בשותף שלך לצוות או לא, האם אתה בוחר לבצע את המשימה המפוקפקת מוסרית שנשלחת לעשות או שאתה מתמרד נגדה, נעבים למעשה שאלונים פסיכולוגיים, ושמישהו, איפשהו, עוגר גם את הנתונים האלה. נוסף על כך, כבר הוכח שגם דאטה מערבי אינו בטוח לגמרי בידיים של טנסנט. מכון המחקר הקנדי Citizen Lab חשף בשנה שעברה כי טנסנט ניטרה היסטוריה תודעות וקבצים ששלחו משתמשים מערביים באפליקציית וויצ'אט, שעשתה זאת בהנחיית הממשלה. אולם זה לא באמת משנה אם טנסנט פעלה בהנחייתה או מתוך הרצון לא להכעיס אותה. שתי האופציות חמורות מאוד מבחינת ההשלכות שלהן על חופש הביטוי הדיגיטלי ומסייעות לממשלת סין, גם אם בעקיפין, לשלוט עוד יותר בחיי הסינים. האם טנסנט רוצה להשיג שליטה דומה בצרכנים הערביים? כמובן שלא, זה לא באמת יקדם את המטרות שלה בשום צורה, ואין לה אינטרס שהמידע הצרכני שבבעלותה ידלוף לגורמי צד ג'. אז ממה בכל זאת אנחנו צריכים לחשוש? מהעובדה שכשם שהבנקים האמריקאים במשבר 2008 תוארו כגדולים מכדי ליפול, כך טנסנט היא גדולה מכדי להיחסם. בשנה החולפת, הנשיא דונלד טראמפ דרש להכניס את טנסנט, אליבאבא וחברות סיניות נוספות לרשימה שחורה שהייתה אוסרת על אמריקאים להשקיע בהן. למרות לחץ פנימי בקבינט מצד בכירים רפובליקאים, בימיו האחרונים בבית הלבן, טראמפ עשה סיבוב פרסה וחמל על טנסנט וכמה מחברותיה. קשה שלא להניח שזה קשור בסופו של דבר להיקף ההשקעות שלה באמריקה. כי טנסנט היא הרבה יותר מחברת הגיימינג הגדולה בעולם, הרבה יותר מהאפליקציה שמנהלת את חיי הסינים, היא גם השער של תרבות המערב בסין, שדרכו עוברת כל חברה שרוצה להגדיל את לקוחותיה בעוד מיליארד ו-400 מיליון סינים. כבעלת שתי פלטפורמות הסטרימינג הגדולות בסין, הויה ו-DU, שנמצאת גם במגעים למזג לתוכה את המתחרה, ICE, נטפליקס הסינית, יש לה שליטה כמעט בלעדית בשוק הטלוויזיה המקומי. ובענף הקולנוע, החברה הבת, Tencent Pictures, אחראית להפצת שוברי הקופות ההוליוודיים בסין, ואף מעורבת בהפקות עצמן, למשל של Wonder Woman, Venom וגברים בשחור אינטרנשיונל. אם כל זה לא מספיק, Tencent גם מחזיקה באחוזים בספוטיפיי, בסנאפ, ואפילו בטסלה של אילון מאסק. אז מה Tencent רוצה מהמערב? בעיקר מנוף לחץ כלכלי ופוליטי שיבצר את כוחו של השלטון הסיני. אם בתוך גבולות סין, השלטונות שולטים באזרחים באמצעות ניטור בלתי פוסק וניתוחי התנהגות באלגוריתמים מורכבים, הרי שבמערב מספיק לאיים לחתור בהכנסות של חברות ענק. המנהלים החרדים שלהם כבר ידאגו להכתיב לעולם את הנרטיב שהמשטר הסיני רוצה לקדם ולצנזר את כל מה שלא מיישר איתו קו. אפילו גיימר אנונימי, שמעז להגיד בשידור, שחררו את הונג קונג. אני יודע איפה שיחקת בקיץ האחרון. כתבתו של עמית קלינג מתוך מוסף כלכליסט, פברואר 2021. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה, קורא אמיר אשר, עריכה טכנית שלומי גילר.